FM, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר הטכנאי, ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם איש הליכוד, חבר הכנסת ניסים וטורי. שלום, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
סגן יושב ראש הכנסת. תגיד, אם גנץ נוסע לוושינגטון, אז אולי כל שר ייסע למדינה אחרת, ובוא נפזר את הממשלה.
כל שר יעשה עצמו ראש ממשלה. אפשר, אתה יודע, עוד מעט פורים. ואז בפורים כל אחד יכול להתחפש לראש ממשלה, זה עדיין לא אומר כלום לגבי השיחות שהוא עושה. אם מישהו יכול לבנות על זה, אני לא חושב שאפשר לבנות על זה. ויש דברים שלא מקובלים, שלא ניתן לעשות אותם.
גנץ עובדתית נסע לוושינגטון, היום אומרת קמילה האריס, מזכירת המדינה האמריקנית, בצורה ברורה, הגיע הזמן להפסקת אש ממושכת בעזה. זה קשור?
הגיע הזמן שאנחנו נבין את המזרח התיכון, שגם החברים של האמריקאים יבינו את השפה במזרח התיכון. עם ישראל בכולו כרובו נגד מדינה פלסטינית, נגד שליטה של אבו מאזן בעזה, בעד חיסול חמאס, נגד הפסקת אש ארוכת טווח שמדברים עליה. זה לא יכול להיות, יש לנו חטופים בעזה, משתקף אותנו זה החמאס, ואי אפשר לשבת ולא בשוויון נפש, בטח לאור המעשים שהיו בשביל אוקטובר, אנחנו במלחמה על קיומה של ישראל, וצריכים להשלים את המשימה.
טוב, תגיד, כשאנחנו מדברים הערב, ועסקת חטופים לא נראית באופק, מדברים, מחכים לחמאס, יחיא סינואר, כן בקשר, לא בקשר, אנחנו לא משחקים לידיים שלהם, כלומר, יושבת ממשלת ישראל, וממתינה ליחיא סינואר שיחליט מה הוא רוצה, והוא בסוף בכלל לא זמין. אז טוב, נחכה למחר. מחר הוא דוחה את ההצעה. נחכה למחרתיים. זה בדיחה, אבל זאת המציאות.
אני דיברתי על זה ספציפית עם ראש הממשלה גם בסיעת הליכוד, והוא קיבל את דבריי. תראה, אנחנו לא ממתינים לאף אחד, כל כך שיהיה ברור. יש תמיד הידברות דרך מתווכים. אנחנו רוצים את החטופים בבית, נעשה הכל כדי לעשות, כדי להשיב אותם לביתם בשלום, לשלום. חלק מזה זה גם העניין הזה שאנחנו לא מחכים לאף אחד, כי אתה יודע, שאף אחד יחשוב שהוא יעלה את המחיר, כי ישראל, ישראל לא מחכה לאף אחד. אנחנו, יש הידברויות מדי פעם, יש הצעות שמגיעות וחוזרות, ואני מקווה שנעשה זה, ודרך אגב, זה בזכות גם הלחץ שלנו הצבאי על חמאס. בלי הלחץ הזה אף אחד לא היה חוזר עד היום.
המשך הלחימה כמובן תלויה בהחלטה לגבי רפיח. אני לא אשאל אותך עכשיו, אתה לא רמטכ"ל ולא יודע לתת תשובה מתי זה יקרה, אבל אני שואל אותך כאזרח, האם אתה גם בתחושה שצהל עובד מאוד מאוד חזק ועדיין מישהו מרסן אותו, מישהו בולם אותו?
אני מקווה שלא. לפי השיחות והישיבות שלנו בחוץ וביטחון, אנחנו דואגים לזה שאף אחד לא יעצור לרגע אחד את חיילי צהל. יש עניינים טקטיים וזה מקובל וזה בסדר, העיקר שננצח במינימום מחיר שלנו, מבחינת חיילי צה"ל, שיחזרו לשלום. לנצח ולחזור, אני אומר שוב פעם, כן, שמינימום פצועים, מינימום הרוגים בחיילי צה"ל, בעזרת השם, ואנחנו צריכים לרסק את חמאס, חייבים להיכנס לרפיח, חייבים להשלים את המשימה, אחרת לא עשינו שום דבר.
טוב, עכשיו נחתום בסוגיית חוק הגיוס, כי מעניין אותנו מאוד מה עמדת חברי הליכוד, אתה יודע, לפני שהתקבלה החלטה, איזה חוק מגישים, מה מציעים, במה תומכים, כאיש. ניסים וטורי, שמענו מה גנץ חושב, שמענו היום מה לפיד חושב, אנחנו יודעים מה ליברמן חושב, מה חרדים חושבים. מה אתה, חבר הכנסת וטורי, חושב על היותם של קבוצה גדולה של לומדי תורה בישראל לצד קבוצה גדולה שמשרתים בצהל?
קודם כל, אני תמיד תמכתי בלימוד תורה בארץ ישראל, זה הילד רביעי שלי בדרך לצהל, ואני לא עושה התחשבנות עם אף אחד. אני שמח שיש כאלה שלומדים תורה. יש כאלה שמנצלים את המצב, לא לומדים תורה ולא מתגייסים. צריך לקרוא כל לפנות לאלה. דבר שני, גם מה קורה עם המגזר הערבי? למה אנחנו כל הזמן מלטפים את האנשים שלא צריך ללטף אותם יותר מדי? שיעשו שירות לאומי. לא, הצהל לא רוצה את הערבים, אין בעיה שיעשו שירות לאומי בקהילה שלהם. כל פעם יש שם סכסוכים, קוראים ליהודי שיבוא להפריד. צריך להבין דבר אחד, אם דורשים ממגזר אחד, זה דורש מכל המגזרים קודם כל, ואפשר להגיע להסכמות דרך אגב. לא חייב לגייס, לתלוש את כולם מהפאות, מהישיבות, לימודי התורה. לימוד תורה בארץ ישראל זה חובה, אנחנו יודעים את זה. לא אנחנו המצאנו את זה. מי שהמציא את תורתו אומנותו, זה הראש הממשלה הראשון, בן גוריון, ואני חושב שכל עם ישראל, רובו של עם ישראל, בעד לימוד תורה, במקביל ללחימה, ומי שצריך להתגייס, נגייס אותו. אנחנו לא פחות נגייס חרדים. חרדים שלא לומדים היום ומנצלים את המצב, אתה יודע, מרן הרב עובדיה יוסף היה אומר, מי שלא לומד תורה, שילך להתגייס לצבא. והוא אמר שזה מאוד מכובד להתגייס לצבא, זה לא להפך, כן? ויש קיצונים היום בירושלים של מפגינים, הם לא רוצים להיות חלק מאיתנו, זה משהו אחר לגמרי, אותם אנחנו לא צריכים להתחשב בדעתם לגמרי.
אתה יודע, בסוף זה יכול להוביל למצב...
מה שמרן אמר, זה מה שצריך לעשות.
בסוף זה יכול להוביל למצב שהכנסת לא תחוקק משהו כי לא יגיעו להסכמות, ואז בגץ יכריע להפסיק את התקציבים לישיבות, אנחנו החרדים העובדים נשלם מעשר כספים, נחזיק את אברכים במקום המדינה, נעבוד קצת יותר קשה, נוציא מההכנסות שלנו להחזיק אברכים, החרדים אולי יסיימו באופוזיציה, תקום איזה ממשלה שתקום שיסתדרו ביניהם, אתה יודע, זה שהוא סוג של משבר שיכול להוביל את כל המערכת למקום אחר.
אני חושב שאפשר להגיע להסכמות, אני דיברתי, אתה יודע מה, בעבר עם גדי אייזנקוט הייתה לו איזה הצעה, דיברתי עם מנהיגות חרדית מצד שני, ואני חושב שאפשר להגיע להסכמות, קודם כל יש לנו הרבה עבודה עד שנגיע בכלל, עד שמגיעים בכלל לסוף לתלמודי תורה, וצריך להתחיל משם, זאת אומרת, לא צריך עכשיו לקפוץ קדימה, ואני אמרתי קודם כל, סכסוכים בתוך עם ישראל, ראינו למה זה גורם, אסור לנו להביא לזה, צריך שלום בין אחים, נגיע להסכמות, זה דבר הכי חשוב שאפשר לעשות, בטח לאחר השביעי לאוקטובר, שהבנו מה קרה, אחרי שעם ישראל נמצא בסינה כזאת, בסוף הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה, ואנחנו מגיעים לעשות.
אתה שומע את כל הקריאות האלה, לבחירות עכשיו, בחירות עכשיו, מה דעתך על זה? אומרים אנשים, אחרי השביעי באוקטובר, בוא נבוא שוב לבוחר, נראה מה הוא אומר.
תראה, אתה יודע, יש כאלה מתבשמים בסקרים, אני יכול לנחש שזה גנץ וחבורתו, ובסופו של דבר, אתה יודע, גם כשהצבענו, אני חבר ועדת הפנים, כשהחלטנו על הבחירות ברשויות המקומיות, אמרו, אתם הפסדתם, הליכוד הפסיד, אנחנו צריכים לדחות את זה. אמרנו, שום דבר אנחנו עושים, דמוקרטיה עד הסוף, ועובדה שניצחנו בהמון רשויות, אפילו אצלנו ברמת הגולן, ובקצרין בפרט, אתה רואה שבסוף הליכוד כן עולה, כמה שדיברו על זה, כל פעם מדברים, אתם בנפילה נפילה, בסופו של דבר בקלפי אנחנו מנצחים. אז מי שמתלהב כרגע ללכת לבחירות, שירגע, אנחנו נמצאים במלחמה, הזוי שמדברים על בחירות בעת הזו, שאומרים אחדות, 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 רואים את השלטים בילון שכולם קוראים לשנאה בין יהודים, ומצד שני, בואו נעשה בחירות. למה? כי הסקרים מחמיאים לכם. כל ההתעסקות הזו בפוליטיקה, תוך כדי מלחמה, חיילים נהרגים, יש לנו המון פצועים. צריך כרגע לחזק את חיילי צה"ל, אסור לנו להתעסק בפוליטיקה, לא בעת הזו.
חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות לעם ישראל וחיילי צהל, שתהיה ידם
העליונה.
תודה רבה.
אמן, תודה. עכשיו אנחנו עם חבר המערכת, אפשר לומר. ידיד המערכת. חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, שלום לך.
שלום וברכה יקירי.
מה, 5 חודשים?
כן, 4 חודשים. יותר נכון, אם נדייק 129 יום.
וואו, בגילך.
שמה, בגילי, אבל זה לא קשור. אני אמרתי, אני קודם כל רוצה להבהיר נקודה. אני לא התנדבתי, אוקיי? אני קיבלתי צו 8. זאת אומרת, אני חייל, למרות גילי...
לא, נסביר, לחדד, לחדד. הגעת לגיל פרישה, הציעו לך לחתום על תופס התנדבות, חתמת, ואז קיבלת צו 8.
נכון, כי אני... לא כמו אלה שמתנדבים באו וכבר הם לא חיילים, הם לא חלק ממצבת כוח.
כן, אדם, ראו את המצב, אמרו אנחנו באים.
בדיוק. אני חייל, זאת אומרת, אני עושה מילואים במשך השנה, אני משתתף בכל, כמעט ולא פספסתי ימי מילואים לכן, זאת אומרת, זה לא שפתאום באתי מנוער ואמרתי, תגייסו אותי, אוקיי? אז זה חשוב מאוד מאוד להגיד שאני חייל בחטיבה 55, משחררי ירושלים, צולחי התעלה, זאת אומרת, חלק בלתי נפרד מהחטיבה, וברוך השם גם מבטיקי החטיבה, וגם עוד דבר, אפרופו הגיל, אמרתי לעצמי שכל עוד אני שם, אני אעשה הכל, אעשה הכל. אם אני לא אוכל לעשות הכל, וללכת עם המשקלים, וללכת את המרחקים שנדרש, ולהילחם כשצריך.
עדיין עושה פוזצת.
נכון, עושה את כל מה שצריך ומסתער כשצריך ונלחם כשצריך.
טוב.
אז אני לא אהיה שם אם אני לא אוכל לעשות את זה.
טוב, קודם כל, ברוך שובך בשלום ולשלום,
ובתפילה
שכל חיילנו, כל אחד איש איש יחזור לביתו בריא ושלם, אחרי ניצחון.
בעזרת השם.
ועכשיו, אחרי שארבעה חודשים... לא נחשפת יום יום לתקשורת, או שכן, אני אתאר לעצמי שלא. אז טוב לי לשוחח איתך כדי לשמוע קול אותנטי שמגיע מהמלחמה. כי כשאתה מוזן רק מתקשורת, אתה בטוח שזה לא מתקדם, שמדשדשים, שמתחפרים בתוך מנהרות, שהחמאס עדיין שולט בעזה ובכל מה שקורה שם, שאין שינוי. אתה ראית בעיניך, היית, אתה מעודכן על ידי מה שאתה שומע במערכות הקשר, תמונת מצב של המלחמה אחרי כמעט 5 חודשים.
אני יכול לומר לך שקודם כל המלחמה שם הסתיימה, במובן הזה, ואני אסביר. לפני כן אני אומר רק שתדע וידעו המאזינים שהחיילים הלוחמים אין ולא היו לנו כאלה, אני אומר קצת בהפרזה, מאז בר כוכבא. אם תרצה, זה הדור שיכול להתחרות בצורה הכי...
וזה הדור שהכי זלזלו בו, בוא נודה על האמת.
על זה, בגלל זה אני מתעקש לומר את הפתיח. זה הדור הכי טוב שצמח וגדל פה במדינת ישראל. אומר לכם את זה בצורה מאוד ברורה ובגאווה גדולה. כל אלה שאמרו עליהם שהם דור הטיק טוק והדור והדור, ישבו חודשיים, חלקם 3 חודשים בתוך עזה, בלי טלפונים.
ובוא נודה על האמת, ובוא נגיד גם למאזינים, יושבים שם אנשים עם 5 ילדים בבית, עם 4 ילדים בבית, יושב מתנחל מאלי, או מגוש עציון, עם זקן ארוך וכיפה גדולה, לצד איש שמאל רדיקלי קיצוני, שחודש לפני המלחמה אמר בכלל שהוא מסרב להתגייס.
נכון. זאת עוצמתו, וזאת עוצמתנו, וזה כוחנו. אבל אני רוצה שתדע. קודם כל, אנחנו מנצחים, אנחנו ניצחנו. שלא תטעה. אנחנו טובים מהם, אנחנו מוסרים מהם, בכל פרמטר אנחנו ניצחנו. לכן כל, אלא מה, אני רוצה שתבין, יבינו המאזינים. המנהיגות הפוליטית הציבה לציבור יעדים בלתי אפשריים. כשאתה אומר להשמיד את החמאס, תסביר לי מה המשמעות של זה. ואז מה קורה? כשכולם בבית ממתינים שישמידו את החמאס, אומרים, איזה חיילים אלה? אבל זאת העמדה שאין לה מקום, או לחילופין, אנחנו נחסל את השלישיית בני המוות. אבל מה? אנחנו הרי מכירים את החיים. יכול להיות שברגע שאנחנו מדברים ברגע הזה, הלוואי ותהיה התפרצות ויודיעו שאחד מהם או כל אחד או שלושתם חוסלו, אבל יכול להיות שזה ייקח עוד שנה, שנתיים ושלוש, אבל זה לא הוריד כי הוא זה, מגבורתם, מהלחימה, מהניצחונות של חיילי צה"ל. יש נקודה אחת שהיא מאוד מאוד משמעותית צבאית, ואני מנתק את השבעה באוקטובר ושם אותו בצד, זאת העובדה שלא ידענו את כמות המנהרות, ולא ידענו גם להכין אופן טיפול ראוי, מתאים ומהיר להתמודד עם זה. לכן אנחנו במידה רבה נצטרך להישאר שם לפחות שנה, אם לא מעבר לכך, כדי לטפל במנהרות. וכשאני אומר לטפל במנהרות, אין הכוונה עד המנהרה האחרונה. אין דבר כזה אחרונה נורתה, ואין דבר כזה המנהרה האחרונה. עכשיו, מה שעושים בימים אלה, חיילינו עוברים בית בית, ומנסים לנקות את הבתים, לנקות את התווך התת-קרקעי, ששם הסיפור המרכזי. עכשיו, אני רוצה שיבין ציבור המאזינים, זאת מלחמה אסימטרית, זה לא צבא מול צבא. עכשיו, מה שהאירועים שקורים לנו לצערי בחלקם הלא קטן, הם שגיאות שנעשות על ידי חיילים שלנו, אבל האויב, מה שהוא עושה, הוא מתנהג כמו עכבר, יוצא מן המערב, יורה RPG, יורה צרור, ונעלם חזרה. לכן, קשה לבוא ולהגיד ש...
גם אזורים שהיו שם מלחמות, קרבות, ותיארו אותם, מתקדמים מעלה, מתחת יש מנהרה, מחבלים מהדרום, חוזרים לצפון ויוצאים שוב.
נכון, אם יש אלפים או אפילו מעבר
חשבים. אתה מתאר מלחמה בכוורת דבורים.
נכון. זה הסיפור. ואנחנו גם את זה נסיים.
כן. טוב, אז קודם כל זה ככה רשמי קרב... אחרי 4 חודשים שאתה חוזר חזרה, אז באמת טוב לשמוע על הניצחון הזה ועל המורל ובכלל על האווירה שאנחנו נמצאים בה, כי כשאתה חוזר לעורף, השישי באוקטובר כאן עד הסוף.
אני לא מסכים. וקודם כל נכון שכשאני הייתי בא הביתה לחופשה קצרה או לגיחה קצרה, אני לא הזנתי לא לחדשות, לא רדיו, לא צפיתי בטל, לא יכולתי, הייתי שומע את זה, הייתי נקרף מהדברים שנאמרים שם. יחד עם זאת אני יכול לומר לך, איך אני אגדיר את זה, אתה יודע, התחושה של כאילו חוזרים לשישה באוקטובר לא מקובלת עליי. אני חושב שבגלל או עקב העובדה שיש רשתות חברתיות, קולות קיצוניים, ההדהוד שלהם הוא יותר חזק. אני חושב שרוב החברה הישראלית מבינה את מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. וזה תהליך, לאט לאט, אנחנו צריכים לעשות איתהול למדינה. אם תרצה, אני אומר זה בלשון של העם הצרפתי, הרפובליקה הראשונה סיימה את תפקידה, אתה יודע, בצורה מאוד קיצונית עם המלחמה הזו. קמה מדינה, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לבנות כאן את החלק השני שאמר הרצל, חברת מופת. ואת זה אפשר לעשות רק ביחד.
אתה מאמין שאפשר לעשות דברים ביחד?
אין לנו ברירה.
כן, אין ברירה, זה חובת השואה לא, צריך.
לא. עזוב, אני, נכון, אני זוכר את הסיקריקים, אני זוכר את כולם, שאמרו אין ברירה ובסוף שרפו את הכל. אני רוצה לומר את הדבר הבא. אולי אחד האגרופים הכי גדולים שהיו לי מעבר לשבעה באוקטובר, היה כשיצאתי מכפר עזה, ובימים הראשונים, בימים הנוראים והקשים יותר בחיי, ובחדשות שמעתי שבדרכי, או היפוש, אני כבר לא זוכר, שמשרד החוץ הודיע על הזהרת מסע ל-80 מדינות. 80 מדינות. 80 מדינות, כל אלה שהוציאו דרכונים כדי שיוכלו להסתובב, אתה יודע, ולברוח כאן באותה שעה.
חבל שזה לא 70, כי אז ההגדרה של חזל, כבשה בין 70 זאבים, הייתה מדויקת יותר.
אני אומר, אתה רואה, אפילו חזל פספסו עוד 10 מדינות.
לא שהם פספסו, אלא אז לא היה פשוט את המדינות האלה.
אני יודע. מה שאני מנסה לומר לך, זאת אומרת שהסיטואציה הזו מבהירה בצורה חדה ביותר. אין לנו ברירה, אלא למצוא את המחנה המשותף הרחב יותר. לא חייבים להסכים. אתה מסכים עם אשתך על הכל? מה, אתה מתגרש כל יום? לא. אלה החיים, אני אומר זה להבדיל אלף אלפי הבדלות. החיים בנויים בצורה כזו של אתה צריך למצוא את עצמך במקסימום הסכמות שמחזיקות חברה ביחד. אין לנו ברירה. אין לנו ברירה.
השאלה היא, השאלה מה עושים כדי להפיל את האסימון? לך נפל האסימון.
אז אני אומר לך, עם יד על הלב, שרוב החברה הישראלית, היהודית, האסימון הזה ירד. ועוד איך ירד. נכון, כי כשאתה חוזר, אתה יודע, זה כבר, החדשות הן כבר, אתה יודע, אנחנו מתחילים לחזור לסוג של שגרה, אז נדמה שכל אמירה היא כבר לפני השבעה באוקטובר. לא, אני לא מקבל את זה. אני חושב שהאווירה היא לא לפני השבעה באוקטובר, ואני מקווה מאוד בעזרת השם שנמשיך להתווכח, צריך להמשיך להתווכח, ראוי, דרך אגב, מה זה גמרה? כל כולה מכחנות אחת גדולה. זה אנחנו, זה בסדר גמור.
כן. בסוף צריך שהוויכוחים יהיו לשם שמיים, זה כל ההבדל.
בדיוק, שבסוף,
זה כל ההבדל.
תחיה להם תכלית ראויה.
מה אני אגיד לך? נקווה. אתה אופטימי. אני מאחל לך שהאופטימיות הזו לא תישחק בקרוב. חבר הכנסת איתן כבל, תודה רבה לך. לשעבר, כמובן.
תודה.
אחרי 4 חודשי מילואים. תודה, להתראות. לא פשוט העניין הזה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לנושא שדיברנו עליו כאן אתמול. סוגיית הצפון והחשמל, וכן, אז הרבה מאוד מאזינים עם בעלה. ככה התקשרו אתמול ורכשו גנרטורים, שזה מצוין, זה לא מזיק שיהיה כזה מוצר בבית. ליתר ביטחון, לצורך בטיחות. אם חלילה משהו יקרה, אז שיהיה, זה בסדר. שתיים גם, אם לא יהיה חלילה, זה מוצר שמשתמשים בו היום בפארקים ובין הזמנים ובסוכות וב... זה גנרטור ביתי ששווה במחיר כזה מציאה ויבוא ייחודי בשיתוף רדיו כל חי, לא משהו שאפשר למצוא כל יום. לצורך העניין, באחת הרשתות הגדולות עכשיו, ראיתי שמוכרים מצברים, שזה ממש חצי מגנרטור, ב-4,000 או 5,000 שקל. טוב, אני רק רוצה לומר עכשיו, למאזיננו מאתמול, לא להיבהל. מטרת השיחה כאן לא הייתה להכניס אף אחד לפאניקה. הכל יכול לקרות, אנחנו בוודאי מתפללים ובטוחים בקדוש ברוך הוא שהכל יהיה לטובה ומה שצריך זה לטובה, אבל לא להיכנס לפניקה ולא להיבהל. זה נועד לחכמים שמקדימים תרופה למכה שלא בטוח שתהיה. זה כל הסיפור שדיברנו עליו אתמול. אז לכן אני אומר שוב, מי שרוצה ומעוניין עדיין להצטרף, יש עוד איזה כמה עשרות אחרונים לדעתי שנשאר שם במלאי, אפשר עדיין להצטרף למבצע הגדול הזה, לרכישת הגנרטורים, שאין להשיג כבר במדינה את הכלי הזה, אי אפשר למצוא, אין, לא מוכרים את זה, נגמר. זה בגלל בהלה, ואני אומר לא צריך להיכנס לבהלה, אבל מה לעשות שיש קבוצה שכן נבהלת, ומהרה ורכשו בכאלה כמויות בארץ, שהסיפור הזה נגמר, אז פה במקרה ככה הזדמן, רדיו כל חי בשיתוף המרכז הישראלי לגנרטורים מצליחים לשים יד על איזה כמות שמייבאים כאן לארץ, אז אפשר עדיין להתקשר ולהשתתף, זה בסך הכל 3,200 שקלים בתשלומים. אני אתן את המספר שם במרכז הישראלי, 03-674-7406, 03-674-7406. שלום לבני בן מובחר. ערב טוב. ראש מועצת מבואות חרמון, אתם שם בצפון הרחוק, קודם כל איך מזג האוויר?
מצוין, חבל שאנחנו בתקופת מלחמה אחרת, היו לנו הרבה מטיילים פה, מציפים את הצפון.
כן, השנה היה באמת גם ברוך השם, הרבה גשם, הרבה מים, גם שלג טוב, אבל מלחמה זה מלחמה, רק היום אנחנו שומעים איתות מהיישוב מרגלית לצערנו, עם האירוע הקשה הזה שם, מזכירים לנו בחיזבאללה שהם רואים, שומעים, מכוונים, מדויקים, ובסך הכל עניין מתי שהם רוצים, זה הכל. לאן זה הולך? אתה יודע, 4 חודשים, 4.5 חודשים, נפגשתם ראש הממשלה, שמעתם, אמרתם, אוקיי, ומה הלאה?
אבי, האירוע שהיה היום, זה כבר אי אפשר לקרוא לזה עליית מדרגה. היה לנו אירוע בכפר יובל, אתה זוכר, שנהרגה אמא עם הבן.
כן.
היה לנו תושבים מאליפלט שהיו בקריית שמונה, גם תושבי המועצה האזורית מבואות החרמון, שנפצעו בקריית
שמונה היה פעמיים. כן.
נכון. אנחנו, מה שראינו היום, זה פגיעה בחקלאים תמימים, בעובדים זרים, במקרה הזה, שיצאו לאבד את המטעים, שאם לא כן, העונה של הנשירים לא מחכה לנו. אנחנו צריכים לטפל בעצים בשביל שתהיה תנובה מהעצים האלה. וזה מקור הפרנסה של החקלאים במרגליות, בכפר יובל, בדובב, באביבים, במסגבם, במנרה. ככה בנויים יישובי הגדר שלנו. וברגע שהמשוואה הזאת, שירי מדויק של טילי נונטט, בטווחים של בין 6-9 קילומטר, יכול חיזבאללה להתיישב לו על איזשהו מקום, ולראות טיל לתוך חלון של בית, או לאותם עובדים היום שסיימו את הגיזום בשורה של המטעים, שפשוט קיבלו טיל ישיר, והנזק שהיית את האסון שקרה. אנחנו צריכים ודורשים שהרצועת הביטחון הזאת, שהיא בטווח של 10 קילומטר...
ובוא נודה רק על האמת, לפני שאתה מדבר על רצועת הביטחון, החיזבאללה, אנחנו התרגלנו לחמאס, כן, הרי... החיזבאללה הזה מ-2006 כבר די נשכח לנו מהראש, ובטח נשכחו תקופות הקטיושות, אבל החמאס יורה, מה שיקרה יקרה, יפגע, לא יפגע. אנחנו מדברים פה על אירוע אחר, הרי שהם רוצים לפגוע באנטנה באיזה מקום, ואני לא אתן כאן נוצד דקווה ונקודות, זה קל, הם יודעים לפגוע איפה שהם רוצים, חלילה מחר זה בתחנת הכוח בחדרה או בכל מקום אחר, ולעשות פה נזקים הרבה יותר גדולים. ולכן האירוע הזה הוא רגיש והוא סיפור אחר, ושאתה הולך לדבר איתי על רצועת הביטחון, זה קריטי, כי התשובה האחרת היא הפסקת חשמל בכל הארץ, או חלילה יותר מזה?
אני חושב שאתה יותר ממדויק. יש פה, זה לא אירוע של הקטיושות שאנחנו מכירים. אנחנו נולדנו לתקופות של הקטיושות, אנחנו מכירים את זה. כאן יש אירוע של ירי מדויק למצלמה שיושבת על גדר מערכת של יישוב, שהם מורידים אותה בלי בעיה בכלל. כאן יש ירי שנכנס לתוך בסיס צבאי לנגמש, ביישוב שהוא כמעט 3.5 קילומטר מהגבול. פה מדובר בלחימה אחרת לגמרי, בסגנון אחר לגמרי. זה לא אותו דבר. הרצועת הביטחון הזאת צריכה להיות בצד השני של הגבול. כן. לא פנימה לישראל.
כרגע היא פנימה, תודה רבה, כמו שאומרים.
נכון. מה אני אומר? וחבריי אומרים, והאזרחים שרוצים לחזור הביתה, עד שלא תהיה רצועת ביטחון של ממש, של טווח של 10-11 קילומטר מכבר קו הגבול, עוברת אפילו את הליטני, ואם הם, יש להם בעיה עם המדידר, והם יעשו 20 קילומטר, העמי לא נכנס עליהם, אבל לקוחות רדואן הודיעו, שמי שיתקרב עם אופנוע, עם אופניים ברגל, לקו הגבול, לגדר, מות יומת. כאן צריך, בכל כפר שיוצא ממנו טיל נונטט כזה, הכפר צריך להיות מושמד. ומי שהוא מתושבי לבנון, שלכאורה הוא תמים ואין לו יד במלחמה הזאת, צריך לקחת בחשבון.
שהוא יתפנה, שיתפנה לבתי מלון בבירות.
בדיוק, שיברח. הכפר הזה צריך להוריד אותו. ובקצב הזה, כל הכפרים שהתעוררו בחסות לא חיזבאללה, בחסות יוניפיל, שסגרו את העיניים, שלקחו אותם לדיסקוטקים, שלקחו אותם למשתה, שלקחו אותם לפאבים, ולא עשו את מלאכתם כמו שצריך, אותם צריך להעיף במיידי, אותם צריך למחוק.
אחרת, בלי רצועת הביטחון הזו, בני, אנחנו לא רוצים לדמיין ולתאר מה יכול לקרות, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה, שזה או רצועת ביטחון בצד השני, או חלילה פגיעה בתשתיות ובדברים משמעותיים. זה לא לבנון השנייה, ובטח לא הראשונה, האירוע יהיה אחר לגמרי. בני בן מובחר, מבואות חרמון, תודה, תחזיקו מעמד.
תודה רבה לך.
תודה. אז זה באשר לצפון, ואני חוזר לעניין ה... גנרטורים, כן, אוקיי, הרבה מאוד מאזינים שוב פונים כמו אתמול, אז אני רגע רוצה לעשות סדר. הנה, עכשיו סיימנו שיחה בנושא הצפון. החשש מהפסקות חשמל גדולות ברחבי הארץ הוא אפשרי, אבל הוא לא מבהיל, לא דורש להיכנס לפאניקה, בסדר? בואו נשים דברים בפרופורציות. הרבה מאוד אנשים חיפשו ומחפשים בימים האלה כל מיני אמצעים להספקת חשמל, החל ממצברים, סוללות, סולרים חשמליים, קולטים סולרים. והדבר הכי הכי שימושי לבית זה גנרטור. גנרטור שמופעל על ידי דלק, 15 ליטר, והוא עובד שעות, לדעתי יממה רצוף, ומספק חשמל לכל הבית. הגנרטורים האלה עזלו מהשוק לפני חודש, כמו שראינו את הבעלה, רשתות חברתיות, כולם קנו, נגמר, נעלם. אנשים פנו לפה ושאלו פה בהנהלת הרדיו איפה משיגים, אם אפשר להביא, למצוא איזשהו פתרון. נמצא פתרון, יש מרכז ישראלי לגנרטורים שמייבא לארץ מדי פעם יבוא גדול של מכשירי גנרטור. נגמר בעולם, בשוק העולמי, בגלל הביקושים הגדולים, אין כרגע עוד כאלה בדרך, ולכן היבוא האחרון שמגיע לכאן ישראל בשבוע הקרוב יכול עכשיו להימחר למאזיני כל חי בעדיפות ראשונה ועליונה. אז מי שמעוניין, זה הזמן, בלי בעלה, זה טוב, ואפשר להשתמש בו אחרי זה להרבה מאוד דברים אחרים גם כן ביום יום. אז בואו נסכם את הדברים. חוץ מתרחיש העלתה של מלחמה בלבנון וחוץ מכל הדברים האלה, זה טוב גם בכלל לחיים. אז תוסיפו את זה לסל הדברים שיש לכל אחד בבית. מחירו של הגנרטור בממוצע הוא ב-4,000 ומעלה שקלים, כאן מחירו 3,200 שקלים. מדובר על גנרטור של 3,000 וט, שהוא משמעותי, נותן באמת חשמל כמו שצריך לכל הבית. אי אפשר להשיג את המוצר הזה בשום מקום אחר, אין. תעשו חיפוש, לא תמצאו, אולי זה נשאר אחרון באיזה חנות באלת במחיר של איזה 5,000 שקל. אז פשוט עכשיו רדיו קול חי פותח את האפשרות הזו בשיתוף פעולה עם המרכז הישראלי, ואפשר לחייג ל-036-74-74-06. אני חוזר על המספר, כל הזריז, מסתכר, נותרו כמה עשרות אחרונות, אחרונים, אתמול רכשו כאן הרבה מאוד, אז זה הולך להיגמר, אולי יביאו עוד, כרגע אומרים לי שאין, אין מאיפה, אין לא בסין ולא ביפן ואין איפה. אז משהו איכותי כזה, במחיר איכותי כזה, על זה נאמר בדיוק כל הקודם זוכה. 036-74-74-06. 036-74-74-06. המלאי מצומצם, כל הקודם זוכה. אין מה להוסיף, זה קצת להרגיע בהמשך לשיחתנו אתמול. טוב שמי שקונה את זה, לקנות את זה, זה בסדר, אבל לא פאניקה והם יודע מה, ועוד דקה, כל המדינה מתמוטטת, וזה לא, לאט, 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 לאט. צריך להיערך. ביטוח לשעת חירום, וזה מה שצריך כרגע. בקורונה קנינו מסכות, בזה קנינו את זה, אנשים נערכים מבעוד מועד, אז זה בדיוק הדבר הזה. 036-74-74-06, פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
אנחנו עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום ערב טוב.
שלום שלום.
קואליציה סוערת, כך הייתי מגדיר, ולא בשל מזג האוויר ולא בשל המלחמה, בשל פוליטיקה על גבה של המלחמה. אנחנו באווירת בחירות, אתה מרגיש, כמו שאני מתאר לפחות, שאנחנו כבר נכנסנו מזמן לתוך אירוע בחירות, זה עניין של זמן?
לא, אני חושב שלא נכנסנו לתוך אירוע בחירות. אני חושב שיש הרבה נושאים רגישים ונפיצים על השולחן. יש גורמים שמטרתם ללבות פערים ושסעים. והרוב המוחלט, גם של חברי הכנסת, גם למען האמת לדעתי, אפילו באופוזיציה, אז כשהם הם מבינים שזה לא הזמן, הם רוצים להפעיל לחצים כדי להרוויח איזה רווח פוליטי כזה או אחר, אבל בסופו של דבר הם מבינים שזה לא אינטרס של מדינת ישראל לקדם בחירות. גם אנשים שעשו איזה צעד רבע צעד קדימה, קיבלו את הריקושטים וחזרו מהר אחורה ואמרו מה פתאום, לא הזמן לבחירות, לא הזמן ליוצר זה, לא התכוונו. אני חושב שאני מבין את הרצון של כל מיני גורמים, גם בתקשורת, גם בפוליטיקה, לייצר את האווירה הזאת. אני לא חושב שזו המציאות. אני רואה את העבודה בכנסת מתנהלת בהסכמות, גם בנושאים מאוד, מאוד רגישים. ואני חושב שבסופו של דבר נבחרי ציבור מבינים את הסנטימנט של הציבור שרוצה כרגע ניצחון במלחמה, לא מעניין אותו המשחקים האלו. יש מספר הולך וקטן של אנשים שמתעניין בחדשות הפוליטיות.
אוקיי, כלומר, הכל בסדר.
לא,
יש
לא
פערים,
הכל בסדר.
צריך לצלוח אבל... אותם. איך צולחים את סוגיית הגיוס? איך צולחים עכשיו את סוגיית הבעיות המדיניות? בני גנץ בוושינגטון, נתניהו כועס, הכל על קירי התרנגולת. איך צולחים הרבה מאוד דברים משמעותיים אחרים שנמצאים על השולחן? באיזה דרך?
תראה, אני אומר, קודם כל צריך להסתכל על האירוע באופן מפוקח. היום ראיתי איזשהו דיווח שלפיד למשל סירב להתחייב שהוא לא יקים ממשלה שלא תדאג לגיוס. זאת אומרת, אפילו הוא מבין שמדובר בהצגה לצורכי קמפיין. צריך לסנן את רעשי הרקע. יש בעיה אמיתית שבכך שהציבור החרדי איננו שותף בצורה מלאה לנטל, ואני אפילו לא מדבר על מושג שוויון בנטל, כי אני לא יודע מה השוויון בנטל בין חייל בקריה לבין חייל שמחרף את נפשו בעזה. זה לא עניין של שוויון בנטל, שוויון בנטל זה מושג אמורפי, אלא כן תחושת שותפות ופעילות משותפת. יש כמובן הרבה מאוד אנשים בציבור החרדי שהם כן שותפים, ורק צריך לוודא שהדבר הזה נעשה בצורה נכונה וממוסדת ומאורגנת בארגוני הצלה, ראינו כולם את פעולתם. יש אנשים שלא, ואני חושב ש צריך, הדבר הזה דורש שינוי. אני חושב שגם בציבור החרדי מבינים שהדבר הזה דורש שינוי. ולכן אני אופטימי שבהסכמה, בשיח, גם בין הגורמים הפוליטיים, גם עם הגורמים, גורמים ציבוריים, ואני מקווה שגם גורמים בתוך עולם התורה ועולם הישיבות החרדי, יבואו ונמצא פתרון לדבר הזה, כי אני חושב שההבנה שהעניינים לא יכולים להימשך כפי שהם התנהלו, אני חושב שהיום משותפת לכולם.
אבל רוב הציבור החרדי שלומד תורה, באמת אבל לומד תורה, אומר אני מוכן לוותר על התקציב של המדינה. זה בסדר?
אני לא, אני לא יודע.
זה סוג של פתרון. סוג של פתרון. שאל היום אברך, אתה מוכן לסגור את הגמרא, ללכת לצבא, או שאתה מוכן לוותר על ה-920 שקלים האלה?
אני לא יודע מה שאמרת, אני לא יודע מה שאמרת, הוא נכון.
נכון, הוא נכון.
אבל אני לא... לא, אני, אתה הרי יודע שאני גם מכיר וגם מחובר וגם מאוד מעריך את עולם התורה החרדי. זה לא פה דבר. אני חושב שהעניין של התשלום לישיבה הוא באמת כסף קטן. זה לא האירוע. אני חושב שמי שמנסה לחבר בין סוגיית הכסף לבין סוגיית...
זה הסיפור, חבר הכנסת רוטמן, אתה מכיר את מערכת המשפט שלנו יותר טוב ממני. זה הסיפור, יש לך שתי עתירות. ועד תעלייה, כדי להראות לציבור הישראלי.
אני חושב שמערכת המשפט, כאשר היא עושה את החיבור הזה, אגב, אם אתה זוכר או לא זוכר, אני הגשתי עתירה בשם ישיבת כנסת חלקל באלעד, בדיוק על הנושא הזה, בטענה שהחיבור בין שני הדברים הוא הזיה. הרי אני אגיד לך כמה החיבור הזה הוא הזיה. שוב, שלא יישמע מכאן שאני חושב שזה לגיטימי לא לשלב שירות צבאי עם לימוד תורה. אני חושב שהציבור הדתי-לאומי,
זה הציבור הדתי-לאומי,
מראה שהדבר הזה ניתן לעשות, והדבר הזה גם בעבר התבצע גם בתוככי הציבור החרדי, ואני חושב שמי שגרם לנסיגה בדבר הזה היה דווקא הניסיונות לעשות את זה בכוחנות בזמן ממשלה של לפיד היה.
זה ויכוח אידיאולוגי שלא נפתור אותו כאן. רבים מבני הציונות הדתית נכנסים לצהל ויוצאים רק עם הציונות בלי הדתית, רבים אחרים לא נאבקים על דתם בכל מחיר.
בוא נסכים שלא להסכים.
נכון,
בוא נסכים שלא להסכים, אבל אני אגיד, אבל מה שאתה אמרת הוא הנקודה המדויקת. אני לא חושב שהשאלה היא לא אלימות תורה ולא הכסף לישיבות. זה לא השאלה. אלא באמת החשש. האמיתי שאני עכשיו תקפתי בדיוק לגביו קמפיין שבעיניי קמפיין הזיה שמנהלים בזמן הזה, הוציאו אקה ומשרד הביטחון הוציאו קמפיין על יוצאים בשאלה בציבור החרדי. שאלתי, ריבון העולמים, הרי הנושא של לימוד תורה והנושא של התקצוב זה פייק, במחילה, זה לא קשור לאירוע. החשש האמיתי הוא החשש שאתה ביטאת, החשש של אנשים שעל הליכה לצבא תגרום לפגיעה באמונה, בחרדיות, בהשתלבות.
חד משמעית, ולכן היום יש רבנים שגם למי שהם לא לומד תורה אומרים לו לא ללכת.
שנייה, ולכן זו לא השאלה אם הם לומדים תורה. זו לא השאלה. כי האנשים שאומרים, אני לא רוצה ללכת לצבא, גם אם אני לא לומד תורה בישיבה, זה בגלל שאני מפחד שאני לא אצא משם שומר תורה ומצוות, אני מפחד שאני לא אצא משם חרדי. זו הסיבה שראשי הישיבות לא מורים לתלמידים לראות, למרות שיש אמירה ישנה של רב שך שאומר שמי שלא לומד תורה שילך לצבא. בפועל, גם אנשים שלא לומדים תורה, ואתה יודע את זה, לא הולכים לצבא. למה הם לא הולכים? כי הם מפחדים להתקלקל בצבא. ואני אומר, החשש הזה דורש מענה. הוא דורש מענה אמיתי ונכון, ואני חושב שכל העיסוק בעניין התקצוב או בעניין לימוד התורה הוא פייק, כי עליו לא, okay. לא זה האירוע.
על זה אנחנו מסכימים. חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לשאול אותך על הצעת החוק שלך בסוגיית הייצוג של הסנגוריה הציבורית למחבלי הנוח'בה. אתה יודע, זה מצחיק אפילו לומר את שני הדברים האלה באותו משפט. אותם נאצים הגדולים בטובחים שראינו בעולם המודרני נמצאים כאן בכלא, והם באים לבית משפט, יש להם עורך דין במימון המיסים שאני משלם.
האמת היא שהיום יצאנו עם בשורה מהדיון שהתקיים היום בוועדה בדיוק בנושא הזה, שלפחות בינתיים, אני כמובן דרשתי שאם יש שינוי במצב הזה אנחנו נעודכן בוועדה באופן מיידי, אבל לפחות בינתיים מצאו את הפתרונות היצירתיים האלו ואחרים, זה ברוך השם בינתיים לא קורה, למרות שהחוק מאפשר את הסיטואציה הזאת, וסוכם על דעת משרד המשפטים בעקבות בין היתר ההצעה והדחיפה שלנו בוועדה וההצעה שלי, זה ש כאשר ההסדר המלא יבוא, ינתן מענה ברוח הצעת החוק הפרטית בדבר הזה. זאת אומרת, העיקרון המוסרי, היהודי, הערכי, הנכון, של אנחנו לא נאפשר הרצחת וגם ירשת, אנחנו לא נאפשר שמדינת ישראל והנרצחים יממנו את ההגנה לאותם מחבלים מתאבים, שכמו שאמרת, הדבר הזה הוא עיקרון שמקובל גם על הממשלה. נכון לכעת, נעשים ההסדרים הפרקטיים שזה לא יקרה, ונכון להיום הסנגוריה לא מייצגת את אותם מחבלים בפועל, למרות שתיאורטית אפשר היה להגיע לשם בחוק. כנ"ל גם לא סנגורים שמונים על ידי בית משפט, אלא מדובר בסנגורים פרטיים שמייצגים את מי שמיוצג, מאיפה מגיע התשלום אליהם, שאלה אחרת. אבל אנחנו נוודא שבכל הסדר, לא משנה מה יהיה העמדה לדין, לא נאפשר שכספי הנרצחים, שזה כולנו, מדינת ישראל, הם באו לרצוח את כולנו, את עם ישראל, לפגוע באזרחי מדינת ישראל, אנחנו לא נהיה אלו שמממנים את ההגנה המשפטית לאותם רוצחים נתעבים.
יוזמה ברוכה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה רבה, לילה טוב.
להתראות, פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שמעון אור, שלום לך.
ערב טוב.
דודו של אבי נתן אור, שחטוף עדיין בעזה, ואנחנו מתפללים לשובו בריא ושלם. אתה יחד עם עוד עשרות משפחות של פורום תקווה מגיעים לכנסת. מה זה הפורום? ספר לנו.
הפורום זה למעשה איגוד של משפחות שמעוניינות להציג עמדה חזקה ביחס לצעדים שצריך לנהוג, או מדינת ישראל צריכה לנהוג מול החמאס, צעדים שגם יהיו תקיפים מול החמאס, וגם ייקחו בחשבון את הצורך של צה"ל לנצח, ואת לחשוב על המשך מדינת ישראל, מה שקורה בצפון, מה שקורה במזרח, כלומר לא להגיע למצב שפעולות שאנחנו נעשה כדי להחזיר את החטופים, יפגעו בעוד אלפי אזרחים במדינת ישראל. כלומר, לקחת בחשבון גם את החטופים באופן שיהיו פעולות בעלות עוצמה, גם את חיילי צה"ל שמוסרים את הנפש ולא נהרגים לחינם, וגם
כלומר, פורום שאומר, אנחנו משפחות החטופים, רוצים את החטופים לא בכל מחיר? זה הגדרה?
לא, זה לא הגדרה, מכיוון שאנחנו טוענים שרק באופן הזה אנחנו נקבל את החטופים. אנחנו טוענים שההתרפסות שיש היום ביחס לחמאס, שלמעשה משדר, ההתרפסות משדרת שמי שריבון בעזה זה החמאס ולא אנחנו, רק משאירה את החטופים וגם עלולה להביא למצב של הרציחתם.
אתם מגיעים לכנסת כדי להשמיע את הקול הזה, ובעצם יש את מטה החטופים שמשמיע קול אחר, כלומר שניכם רוצים את החטופים הביתה, אולי הסתכלות איך לעשות את זה, או אסטרטגיה הנכונה שישראל צריכה לפעול כדי להביא אותם הביתה, היא שונה. מה אומרים לכם חברי הכנסת?
אז קודם כל לגבי הדברים שאמרת, זה לא כל כך מדויק. כלומר, יש ערבוב, מי שנמצא במטה החטופים, נמצאים גם משפחות שנמצאות בפורום תקווה, נמצאות במטה החטופים. עכשיו תדע לך שבאופן כללי יש לנו עשרות משפחות שתומכות בדעה שלנו, אמנם, יש חשש של משפחות להביע את דעתם, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, שמיד שואלים אותם, אז אתם מוכנים לוותר על העיקרים שלכם? זאת שאלה שחותכת בבשר, והם לא רוצים להתמודד איתה. דבר שני, אנשים גם פוחדים, או משפחות פוחדות מתגובות שיגיעו מבחוץ. אני לא רוצה להרחיב כל כך בנושא הזה, אבל יש פחד להציג את העמדה, או עמדה תקיפה, או עמדה חזקה, שמה יבולה להם. לא מהכוונה ממשפחות אחרות או מפוליטיקאים, הכוונה
מכל מיני גורמים אחרים.
נכון, נכון.
וואה, זה מצב עדין, רגיש.
לגבי חברי הכנסת, כן, נכון, מאוד רגיש, ולכן כשאנחנו נפגשים בתוך הפורום של בוא נגיד של הכנסת, יש לנו אחווה מאוד מאוד חזקה בין המשפחות, למרות הדעות שלפעמים מאוד מאוד מנוגדות. יש משפחות שבאמת סוברות, כמו שאתה אומר, צריך להחזיר את החטופים בכל מחיר, שאנחנו טוענים שבכל מחיר לא יחזיר את החטופים. כלומר, הפוך על הפוך. כן,
בהחלט.
אלא רק עמדת תקיפה מול חמאס.
שמעון אור, דודו של אבינתן אור, תודה רבה ושיהיה בשורות טובות ובהצלחה, שהסיפור הזה יסתיים מהר וטוב, תודה.
כן, תודה רבה, אני רק רוצה להוסיף נקודה חשובה.
אין לנו זמן.
שאנחנו רוצים לומר לראש הממשלה ולגנץ, זאת צריכה להיות המטרה ולא הוויכוחים שקורים היום ביניהם, זה לא מעניין אותנו, זה רק פוגע בחטופים.
אוקיי, הנה העברנו גם את המסר הזה, תודה רבה לך, בשורות טובות, להתראות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי פנחס בינדר. גנרטורים, שוב, כולם כותבים לי, פונים, המספר הוא 036-74-74-06. אפשר עכשיו לחייג ולהשתתף במבצע הגדול הזה בשיתוף רדיו קול חי. 036-74-74-06, לילה טוב.